ערב טוב.
ושלום. הנושא ההשגחה הפרטית. לא, זה הנושא. השגחה הפרטית. מה זה השגחה הפרטית? כן, זה ביטוי שמשתמשים בו הרבה, אבל לא תמיד מבררים את המשמעות שלו. כן, יש איזה מין אמירה שמתלווה להשגחה הפרטית, זה הכל מהשם יתברך. מכירים את הביטוי הזה? הכל ממנו. מוסיפים גם איזה מין תנועה כזאת, שתבח שמו, משהו כזה, נכון? זה כמובן עמדה. זו כמובן עמדה שבהחלט מתאימה לאמונה המוסלמית. ומכתוב, כן? האמונה המוסלמית אומרת שהכל הקדוש ברוך הוא עושה. הכל. אין לאדם בחירה חופשית. הכל כתוב, כתוב מראש. מכתוב מן אללה. זה המושג של השגחה פרטית כפי שהוא נתפס באסלאם. לעומת זה יש ביהדות מספר דברים שהולכים בכיוון הפוך מן האמירה הזאת. קודם כל, האמונה של היהדות בבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא תחום שמופקע מן האלוהות. הבחירה החופשית זאת הבחירה של האדם. זה שלי. זה לא של הקדוש ברוך. ולכן, מה שאני אבחר, לטוב או חס וחלילה לרע, תלוי אך ורק בי. בסדר? זאת האמונה של הבחירה החופשית ביהדות. אין מישהו אחר שבוחר במקומי. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא החליט חס וחלילה להעניש אותי וליטול ממני את הבחירה החופשית. אבל באופן כללי, היהדות מאמינה שהאדם אחראי על בחירתו. כמובן שהדבר הזה מעורר שאלות. איך ייתכן לומר שיש משהו שהוא מחוץ לשלטונו של הבורא? וזאת הקושיה המוסלמית באמת. הקושיה המוסלמית אומרת, לא יכול להיות שיש משהו שהוא מחוץ לשלטונו של הבורא. ולכן הם כופרים, לפחות רוב האסלאם, האסלאם הסוני, לא השיעי אבל הסוני, אומר שאין בחירה חופשית לאדם. שאלו פעם את הצמח צדק. מי זה הצמח צדק? כן, הרבי השלישי של שושלת חב"ד, רבי מנחם מנדל מלובביץ', לא השביעי האחרון, אלא השלישי. כן, הרבי השלישי, רבי מנחם מנדל מלובביץ', בעל צמח צדק, שאלו אותו, האם הקדוש ברוך הוא, זו שאלה מפורסמת אצל כל התיכוניסטים, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? מכירים את השאלה הזאת? כן, שאלה. כל תיכוניסט, פעם אחת לפחות בחייו, פגש את השאלה הזאת. האמת היא שהיא שאלה עתיקה בפילוסופיה. האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? ביחס לשאלה הזאת נאמרו תשובות רבות, ביניהן תשובות שרוצות לפסול את השאלה מעיקרה. מעניין מה התשובה שנתן הצמח צדק. הוא נתן תשובה חסידית. הוא אמר, בוודאי שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, ולא עוד אלא שהוא עשה את זה. זה הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זאת אבן שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא לא יכול להרים אותה. אין לו שליטה עליה. הוא צמצם את שליטתו. כן? אז זאת נקודה ראשונה שיש בה, אם כן, מעורבות של גורם שהוא חיצוני לבורא שמתערב בנעשה בעולם. אני רוצה אולי להזכיר כמה דברים טריוויאליים בנושא הזה, אבל מרוב שהם חשובים הם נשכחים, כמו שאומר המסיעת ישרים. וזה שלפי היהדות העולם הוא לא אלוהים. שמתם לב לזה? הקדוש ברוך הוא הבורא, העולם הוא הנברא. הבורא זה לא הנברא. אז אם הבורא זה לא הנברא, אז זאת אומרת שהנברא יש לו אוטונומיה כלשהי. וצריך לדעת את זה. עכשיו, אני אומר יותר מזה. אם יש מטרה לקדוש ברוך הוא בעולמו, מה שלא תהיה המטרה, היא כוללת את האפשרות שהנברא יעמוד בפני עצמו. מכוח עצמו. זה הנקודה הראשונה שרציתי להדגיש. אולי זה דבר פשוט וטריוויאלי לחלוטין, אבל כדאי לזכור את זה. כן? יש ביטוי מפורסם אצל חז"ל, הוא מקומו של עולם. ואין העולם מקומו. אין העולם מקומו, זה משמעותי. אף על פי שהוא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקומו. אז העולם הוא לא מקומו. זה מקום, אני אגיד מילה מסוכנת, ריק מאלוהות. זאת המשמעות המדויקת של מושג הבריאה. בסדר? אני יודע שמה שאני אומר מעורר מספר שאלות, וייתכן שהקהל מפחד לשאול את השאלות. אז אני לא דוחה את השאלות, אני לא אעזור לכם לשאול. בעיה שלכם. דבר נוסף.
אפשר לשאול שאלות?
אפשר לשאול שאלות. אני רק אומר שאני לא אתחיל עכשיו לחלוב אתכם. מי שירצה, שישאל.
כבודו מלא עולם.
כבודו מלא עולם. נכון. אז מה הבעיה?
כבודו לא.
יפה. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. כבודו זה לא הוא. מבאר הרמב״ם, הכבוד הוא האור הנברא הנגלה אל הנביאים. מה? לת אתר פנוי מיני. זה כתוב בספר הזוהר בפרשת פנחס. זה לכאורה סותר את מה שאני אמרתי. נכון. אז צריך להבין ממה מתכוונים כשאומרים לת אתר פנוי מיני. כן, ככה הארי פותח את ספר עץ חיים, אומר שיש אנשים שקשה להם איך לית אתר פנוי מיני, מצד שני, יש עולם. כן? ומבאר הארי, לית אתר פנוי מן האור שלו, מן הגילוי שלו. בסדר? טוב, אני לא אומר שזה כל כך סוגיה פשוטה. זאת סוגיה שהענפים שלה רחבים מאוד, אבל רק רציתי להזכיר אמיתות יסוד, נגיד נקודת המוצא של היהדות, זה שהנברא הוא לא הבורא. ויש לי אפילו הוכחה שזה נכון מה שאני אומר. שהתורה אסרה לנו להשתחוות אחד לשני ולהקריב קורבנות אחד לשני. נכון? אם אני אלוהים, אז למה שאני לא אקריב קורבנות לעצמי? אפילו. עכשיו. טוב. המציאות, מה? 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 תלות. זאת השאלה. זאת השאלה. יש תלות. יש תלות. הרי כד אנטיסטלק מנהון, השתארו כולהו שמען, כגופה בלה נשמעת. נכון? עד כדי כך אומר הרמב״ם, אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין כל נמצא יכול להימצאות. טוב. אני מציע שעד כאן נראה את ההקדמה הראשונה. ההקדמה השנייה, וזה שיש מושג ביהדות של השגחה. מה המשמעות של ההשגחה? זה הנושא שאנחנו מתעסקים בו. כן? מה זה אומר, השגחה? בואו נקרא בנושא הזה, אני מציע את העמדה הקלאסית. העמדה, שלום, של ה... מה הבעיה? רצית להגיד משהו?
לא, סליחה, שלום.
אין צורך להגיד. כן? טוב. יש, אנחנו נקרא בזה את העמדה הקלאסית של היהדות, כפי שהיא מובאת בדברי הרמב"ן לספר יוב. צילמתי לכם, חלק מהצילומים יצאו בסדר, חלק מהצילומים יצאו דפוקים. זה הצילומים הדפוקים, זה הצילומים בסדר. בסדר? נא להכיר. אז כיוון שיש יותר דפוקים מבסדר, אז אין ברירה, אבל נשתדל. בסדר? טוב. אז בצילום שבסדר, לא, כולם כאלה עכשיו. כל מה שנשאר על השולחן הוא כזה. טוב. אז כאן אני צילמתי לכם מדברי הרמב"ן בפירושו לספר יוב, כי שם זה מנוסח בצורה קצרה ובלי פלפולים. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, אומר שם בדיוק מה שהרמב"ם, רבנו משה בן מימון, אומר. זה אחד המקרים הנפלאים שאין מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן. יפה? יש מה לחגוג. למה אני מדגיש את זה? בגלל שהרמב"ם, כידוע, היה מהנוטים אחרי הפילוסופיה, והרמב"ן היה מהנוטים אחרי הקבלה, היה מן המקובלים. ואז יש נטייה לומר שבכל דבר המקובלים והפשטנים נחלקים. אז פה יש לכם דוגמה למקרה שבו הרמב"ן והרמב"ם דווקא מסכימים. הבא נקרא. זה פסוק ביוב. לא יגרע מצדיק עיניו. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם לב, משגיח, אז זה עיניים. כן? השגחה. זה הרמב"ן. רמב"ן. בן נחמן. כן? אז הרמב"ן פה מביא פסוק. לא יגרע מצדיק עיניו. כלומר, שהקדוש ברוך הוא משגיח טוב טוב על הצדיק. אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא משגיח טוב טוב על הצדיק, מה משתמע מזה? שעל אחרים הוא משגיח פחות. נכון? הבא נקרא. זה הכתוב מפרש עניין גדול בעניין ההשגחה. ובאו בו פסוקים רבים. כי אנשי התורה והאמונה התמימה יאמינו בהשגחה, כי האל ישגיח וישמור אנשי מן האדם. כמו שכתוב, גדול העצה ורב האליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. ואמר דוד, כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות מבין. אם כן, הפסוקים אומרים מפורש שהקדוש ברוך הוא משגיח על האדם. מה משתמע מזה שהוא לא משגיח על החתולים? כן? האם הקדוש ברוך הוא משגיח על החתולים? חתול נדרס, האם זה בהשגחה או לא בהשגחה? בא הדייג, לקח ברשת 1,000 דגים, יש דג אחד שהצליח להימלט, האם זה שהדג נמלט זה בהשגחה או זה לא בהשגחה? בהשגחה לדייג, מה אכפת? הוא צריך 1,000 דגים, מה זה משנה אם זה הדג הזה או הדג הזה? יש לו רשת גדולה, הרשת הזו יכולה להחזיק 1,000 דגים, תמיד יש דגים שנמלטים. רגע, רגע, בואו נקרא קודם כל דברי הרמב"ן. בסדר? מה אומר כאן? ולא בא בתורה ובנבואה שיהיה האל משגיח ושומר אישי שאר הבריות שאינן מדברות. מפורש. הקדוש ברוך הוא לא משגיח השגחה פרטית על החתולים, ולא על הדגים, ולא על הג'ירפות, ולא על ההיפופוטם. לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן. כלומר, לפי גדול חכמי הפשט וגדול חכמי הקבלה בימי הביניים, אין השגחה פרטית על בעלי חיים. רק רגע. בוא נראה. יש מסקנות מזה. רק שומר את הכללים בכלל השמיים וצבאם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעוניין שיהיו חתולים בעולם, ולכן הוא דואג לזה שימשיך המין החתולי. כך שאם יישאר בעולם זוג אחד של חתולים, חתול וחתולה, אז תהיה השגחה פרטית על שני החתולים האלה שהם לא יובדו מן העולם, כי הם מן החתולים כולו. אבל ברגע שיש לנו 20 חתולים, אין השגחה פרטית. יש השגחה על הכלל. כך אומר הרמב"ן. ולכן הותרה השחיטה לצורך האדם. זה הסיבה שמותר לשחוט אותה. וגם לחפר על נפשותינו בדמם על המזבח. והטעם הזה ידוע וברור. כי האדם, עכשיו, למה ההבדל הזה? למה יש השגחה על האדם ואין השגחה על התולעים? למה? הוא מסביר. כי האדם, מפני שהוא מכיר את אלוהיו, ישגיח עליו וישמור אותו. כלומר, יש לקדוש ברוך הוא אינטרס. יש מישהו שמכיר אותו. אז הקדוש ברוך הוא שומר על מי שהוא יכול לקיים איתו דיאלוג. ריבונו של עולם איננו מקיים דיאלוג עם השימפנזות. שימו לב שכל פעם אני עובר לבעל חיים אחר כדי לגוון. ולכן, הוא גם לא משגיח על השימפנזות. או על הבבונים. מה?
בעלי חיים לא מכירים
את זה. לא, מה שהוא אומר. ידע שור קונהו, כלומר האדם שקנה אותו, על האדם שקנה אותו, אבל לא את הבורא. שהוא שומע מה? הוא שומע תפילת ערר בערבה? לא, לא, כתוב פנה אל תפילת הערער ולא וזה את תפילתם. הערער שם זה כינוי לאדם פרטי, לעומת תפילתם שזה ציבור. כשאדם פרטי מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא בודק אותו, פנה, כן, צריך לבדוק, יש לו זכויות, אין לו זכויות. אם הוא יתפלל מתוך ציבור ולא בזה את תפילתם, תפילת הציבור מתקבלת. מובן? אז הערער שם זה משל. טוב, לא כן שאר הבריות שאינן מדברות ואינן יודעות בוראן, ומן הטעם הזה ישמור את הצדיקים. יוצא לפי זה שגם בתוך מן האדם לא כל בני האדם מושגחים באותה מידה. ככל שהאדם יותר נעלה, כך ההשגחה עליו תהיה יותר מדויקת. למשל, בספר תהילים, ייפול מצידך אלף ורבבה ממינך, אליך לא ייגש. אומר הרמב״ם, יש אנשים כאלה שהקדוש ברוך הוא כל כך רוצה להשגיח עליהם, שאפילו אם יעברו בשדה קרב, מתחילת שדה הקרב ועד סופו, ונהרגים אנשים מימין ומשמאל, להם לא קורה כלום. למה? כי יש השגחה מיוחדת על האנשים האלה. אבל האחרים שנהרגים, אין השגחה. זה מה שאומר כאן הרמב״ם. לכן האמירה, לכל כדור יש כתובת, איננה נכונה. כן. אם אין השגחה, יש מקרה. או השגחה או מקרה. אז הוא החליק על קליפת בננה. נגיד, אדם החליק על, הלך בדרך, וויפש, קליפת בננה, עכשיו הוא בבית החולים עם רגל שבורה. זה בהשגחה או זה לא בהשגחה? זה תלוי. אם הוא אדם נעלה, שהוא במרכז הבריאה, זה ברור שכל מה שקורה לו, עד האצבע הקטנה שלו, זה בהשגחה. אבל אם אחד כזה לא חשוב, שובר את הרגל, לא שובר את הרגל, זה תלוי בזהירות שלו האישית.
זה יכול להיות
גרוע? יכול להיות, אבל לא הכרחי. יכול להיות גם יותר טוב. מה? ודאי. ודאי, ודאי. יש דין. אנחנו מיד נבין מה הכוונה. כן. יש הבדל עצום. הבדל עצום. אני אסביר. לפי מה שאומר כאן הרמב"ן, נאמר ככה, ככל שאדם הוא יותר חכם ויותר צדיק, יש יותר השגחה על מה שקורה לו. אני אסביר. אדם מאוד מאוד מיוחד. הוא קונה כרטיס בלוטו. הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את האיש הזה. הוא קונה כרטיס לוטו. הוא יזכה או לא יזכה? יכול להיות שיזכה, יכול להיות שלא יזכה. למה? על פי חשבון מדויק, הקדוש ברוך הוא אומר, זה טוב שהוא ירוויח 5 מיליון דולר, ירוויח. הקדוש ברוך הוא חושב, זה לא טוב שהוא ירוויח, לא ירוויח. עכשיו, אדם שאיננו כל כך צדיק, או הייתי אומר אפילו רשע, ולא כל כך חכם, הוא רשע וטיפש, הוא קונה כרטיס לוטו, הוא יזכה בפרס הראשון או לא? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל זה לא יהיה בהשגחה. כלומר, הוא יזכה במיליון דולר בפוקס, וזה דבר נורא, זה עונש נורא לאדם שהוא מרוויח בלי שיהיה אכפת לקדוש ברוך הוא מזה.
כל אדם שיורד בעולם הזה,
השאלה אם הוא עושה את זה.
אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה?
לא, זה תלוי בי. לעשות את התיקון זה תלוי בי. יכול להיות, יכול שלא. אז יש אנשים שהם לא עושים מה שצריך, ולכן גם ההשגחה אליהם היא פחותה. זה חלק מן השכר והעונש. כלומר, חלק מן השכר זה ההשגחה, חלק מן העונש זה ההפקר. האמת היא זה מפורש בפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, אני אשים לב. עקב תשמעון, אבל יש ביטוי בפרשת בחוקותיי מאוד חשוב. ואם לא אכפת לכם, והלכתי עמכם בקרי. מה זה קרי? מקרי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מראש הודיע לנו שיש אפשרות של הפקרה. עכשיו, יש מדרגות מדרגות בהפקרה הזאת. והלכתי עמכם בחמת קרי, שבע על חטותיכם. כלומר, זה הולך במעגלים מתרחבים של הפקרה, או מעגלים הולכים ומתכנסים של השגחה. למה? יש דברים טובים מאוד. יש דברים טובים מאוד. שבהתחלה יש רק רעב. אחרי זה יש הפסד במלחמה. אחרי זה יש גלות. אחרי זה גם בתוך הגלות נהרה. אז זה מדרגות בהפקרה. לא, זה מדרגות בקרי. עכשיו, לא, אבל זה אומר דבר נורא. לא, לא, אני מסביר. לא, לא, רק רגע, תני להגיד משהו. גם לי מותר לדבר פה. יש בהפקרה, יש אפשרות שהאדם יתמזל מזלו ויצא לו דווקא גורל נחמד. הוא הצליח לצאת בין החורים של הרשת, ואז באמת הוא זכה בלוטו, והוא חזק, והוא יש לו הצלחה והכל, למרות שהוא רשע. אנחנו מכירים את זה מהמציאות.
אין דין.
למה יש דין? בוודאי שיש דין. לא, הדין הוא פונקציה של המעשים. חלק מן המשפט של האדם זה דרגת ההשגחה שהוא זוכה לה. למשל, אני אתן לך דוגמה. צדיקים עליונים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עמם כחוט השערה, נכון? יוצא לפי זה שהצדיק העליון הזה הוא רק קצת לא התכוון בתפילה, בום טרח, הבית שלו נופל. מה שאין כן אדם אחר, הוא בזמן התפילה בכלל לא שם לב, בכלל הוא לא מתפלל אפילו, ודווקא הבית שלו עומד. איפה, זה פר או זה לא פר? זה פר מאוד. כי אם אדם זכה למדרגה כזאת, שבגלל חוסר תשומת לב של חצי שנייה בתפילה, הבית שלו נופל, זה סימן שהוא צדיק עליון. זה זכות עצומה להגיע למדרגה הזאת. מובן? טוב. לא, יש שני סוגי, יש שני סוגי ייסורים. יש ייסורים מושגחים, ויש ייסורים של היעדר השגחה. יש אדם שהייסורים שלו זה ייסורים, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אשר יאהב השם יוכיח. ויש אחד כזה שהייסורים שלו זה בגלל שקדוש ברוך הוא לא אכפת לו ממנו. בואו נקרא את זה בפנים. הוא משגיח עליו יותר. מה? היה במלחמת יום הכיפורים, בזמני הייתה מלחמה כזאת, קראו לה מלחמת יום הכיפורים, אני זוכר. והיה יהודי אחד שעמד מול טור שלם של טנקים של הצבא הסורי. הוא ירה עליהם מהטנק שלו, הטנק שלו נפגע, נהרגו כולם. הוא יצא מן הטנק, נכנס לטנק שני, שבו כבר לא היו אף אחד. הוא ירה בטנק השני, הטנק השני נפגע גם כן. הוא יצא מן הטנק הזה, נכנס לטנק השלישי, וירה, ועצר את הצבא הסורי, לבד. שאלו אותו אחר כך, אחרי המלחמה הזאת, שאלו, תגיד, אתה לא פחדת? אני ידעתי שלא יקרה לי שום דבר. בסדר? האחרים לא ידעו שלא יקרה להם שום דבר, וקרה להם לצער. אתה מבין את ההבדל? צביקה המפורסם, כוח צביקה ידוע. כן, בחור חילוני אגב. כן, כן, כן. לא הניח תפילין של רבי נותם. אני יודע ששל רבי נותם הוא לא הניח. מה? כן. אז איפה היינו? כן, איך כתוב כאן? ולא כן שאר הבריות שאינן מדברות ואינן מדברות, ומנתם הזה ישמור את הצדיקים כאשר ליבם ועיניהם תמיד עמו, כן עיני השם עליהם מראשית השנה ותחילת שנה, עד כי החסיד הגמור הדבק באלוהיו תמיד ולא ייפרד הדבק במחשבתו בו בעניין מענייני העולם, יהיה נשמר תמיד מכל מקרי הזמן, אפילו אהובים בטבע, וישתמר בהם בנס, יעשה לו תמיד, כאילו יחשב מכת העליונים אינה מבני הוויה וההפסד למקרי העיתים, וכפי קרבתו להידבק באלוהיו, ישתמר משמירה מעולה, והרחוק מן האל במחשבתו ובמעשיו, אפילו לא יתחייב מיטה בחטאו אשר חטא, יהיה משולח ונעזב למקרים. ובאו בזה פסוקים רבים, אמר דוד עליו השלום, רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידם. אמר כי הקרובים אליו בתכלית השמירה, והרחוקים ממנו מזומנים למקרים, ואין להם מציל מן הנזק, כמו ההולך בחושך אשר נפילתו קרובה. בסדר? אז קודם כל, מהי העמדה של הרמב״ם ושל הרמב״ן ביחס להשגחה? שההשגחה הפרטית איננה שווה על כל הבריות. אין השגחה פרטית על בעלי חיים, וגם על בני אדם זה פונקציה של המדרגה של האדם. ככל שהאדם יותר נעלה, יש עליו יותר השגחה.
וזה
לפי
מה שנאמר, בעצם זה במבטו של הקדוש ברוך הוא ולא במבט שלנו.
מה אתה מתכוון?
אני מתכוון שבעצם לא לנו את האפשרות להגיד, לא הייתה השגחה.
לא, אפשר גם את זה להגיד אולי, לפעמים. לפעמים אפשר לדעת. אפשר לדעת.
כי התוצאות לא מעידות על...
לא, בדרך כלל זה לא מעיד, אבל לפעמים אפשר לדעת. היה מקרה אחד, היה איזה יהודי אחד בצרפת, בזמנו של הרמב״ם, שדיבר הרבה נגד הרמב״ם. מה? לא, לא. היה חכם אחד שדיבר נגד הרמב״ם, דברים חריפים ביותר, בעצם זה בדור שמיד אחרי הרמב״ם. ואחרי כמה זמן מלך צרפת גזר על אותו יהודי, מסיבות אחרות לגמרי, לחתוך לו את הלשון. אמר רבי אברהם בן הרמב״ם, ודאי, יחרט השם כל צוותי חלקות, לשון מדברת גדולות. חריף, אה? אבל לפעמים אפשר לדעת, כלומר, לכתחילה אתה לא יכול לגעת. אבל רבי אברהם בן הרמב״ם אומר, פה היה משהו מיוחד, הייתה התערבות, כן.
הצדיק עצמו יודע שהוא מושגח.
אני מקווה, לא תמיד הוא יודע.
כי הרי באו בטענות נגד יוסף הצדיק, למה הוא סמך על שר המשקים וזה, הוא היה צריך לשים את כל ביטחונו ולא לעשות...
לא לפנות אל שר המשקים? אתה חושב שהוא לא צריך לפנות לשר המשקים?
בגלל זה
לא, זה לא בגלל זה. לא, לא בגלל זה. אלא בגלל הסגנון שבו הוא אמר את זה. כי אם זכור זכרתני כאשר התאבלך והוצאתני מן הבית הזה. הוא לא אמר בעזרת השם, אלוהים ישלח מלאכו לפניך. אפשר להגיד משהו כזה. זה, 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 זה הסיבה. אבל עצם הפנייה על שר המשקים היא מובנת מאליה. כן, אברהם למשל שלח את עבדו להביא את רבקה. הוא לא אמר, אם הזיווג כבר נגזר מהשמיים, מן הסתם רבקה תגיע. הוא שלח מישהו, רק הוא אמר, ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני. בסדר? כן. מה? קונקור דה סירקונסטנס. צירוף נסיבות. תלוי, לפעמים, כן. לפעמים לא. אם מדובר באדם נעלה, אז צירוף הנסיבות זה בהשגחה. אם זה מדובר באדם לא נעלה, אז צירוף הנסיבות הוא במקרה.
אז מה זה מה שאומרים במילה, מקרה, רק מהשם?
מה שאומרים זה מחלוקת?
במילה מקרה.
מקרה.
רק מהשם,
אתה... אז זה לא עובד, זה לא, לא, לא עם זה. זה לא עובד עם זה.
זה לא רמב"ן
ולא רמב"ן. זה חידוש. יפה. כאן הגענו אל הנקודה. מי חולק על כל מה שאני אמרתי עכשיו? רבי ישראל בעל שם טוב. רבי ישראל בעל שם טוב אומר, הפוך לגמרי מכל מה שאמרתי מתחילת השיעור. הוא אומר, רבי ישראל בעל שם טוב, שכל עלה ועלה שנופל, המסלול שלו נקבע בהשגחה. מי צודק? זה שאלה. אבל קודם כל רציתי, לפני שאנחנו דנים בשאלה מי צודק, רציתי קודם כל שתדעו שהדבר הזה שכל כך מקובל היום בציבור, מקורו מאוחר ביהדות. המקור שלו זה מלפני 300 שנה בלבד שאומרים דברים כאלה, שכל עלה שנופל יש לו השגחה. צריך להיות מודע לזה. מה? יש מקום אחד בראשונים שזה מוזכר בדרך אגב בספר החינוך. הוא מביא שיש דעה כזאת והוא תמע עליה מאוד. הוא אפילו לא אומר מי האומר. זה רק בספר החינוך. אני לא ראיתי מקור אחר שאומר את זה. כן? זה מאוד מעניין.
כדי לעודד את הדור.
מה, מה שאמר הבעל שם טוב? מה, אז הוא לא התכוון ברצינות? הוא לא מאמין בזה? אבל מה, מה נהיה האמת? לפני כן, לפני הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא לא השגיח על המסלול של העלים, ואחר כך כן התחיל להשגיח על
המסלול.
פרק שירה? את חושבת באמת שהשור אומר, השירה על השם, כי גאו, או שהכלבים אומרים, בואו, נשתחווה ונכרע לפני השם עושנו? או שהסוסים אומרים, הנה, כן, עבדים, אל יד אדוניהם, כן, איננו. פרק שירה, זה בדיוק כמו הפסוק. רגע, פרק שירה, זה בדיוק כמו הפסוק, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. איך השמיים מספרים כבוד אל? הם מספרים? לא, אני מסתכל על השמיים, וזה מספר לי את כבוד אל. אני מסתכל על השור, וזה אומר לי השירה לשם, כי גאור גאה. לא, זה מעורר אותי לזה.
עצם היותם.
כן, והראיה, זה המשך הפסוק. אין אומר ואין דברים, ולי נשמע קולם. הכפירים שואגים לטרף ולבקש. תגיד, הכפירים הם באמת מבקשים מהשם? אתה לא מדבר איתם. אז מאיפה דוד המלך יודע? לא, הוא דיבר עליהם וידבר על העצים וידבר על על, כך כתוב בתנ"ך. במדרשים מספרים שהוא מדבר איתם. כן? טוב. כן, בבקשה. כתוב הרבה דברים. כתוב גם בתנ"ך שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. אתה יודע את זה? כתוב בתנ"ך, יושב על כיסא רם וניסה. ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה. מי שחושב שהקדוש ברוך הוא באמת יושב על כיסא, לפי הרמב״ם הוא אפיקורוס, כי הוא מייחס לבורא גוף. מה? בבקשה. לא, לא, לא. כן, אני רוצה להיכנס, עוד מעט אני אכנס לפרטים האלה. בסדר? אבל קודם כל אני רוצה להבין. מי צודק? הרמב״ם או הבעל שם טוב? מי אמר? הבעל שם טוב צודק. כן. סליחה? ספר. טוב, אתה מושגח. שישה חתולים קטנים בשביל מחכים. יפה, יפה מאוד. מה? אז זה לפי הבעל שם טוב, מה שאתה אומר. או שזה היה חתול מושגח. רגע, לא אמרנו שאין חתולים מושגחים. יכולים להיות מקרים מיוחדים. מה? יכול להיות גלגולים, כל מיני דברים כאלה. טוב, אבל זה רק רבי יעקב רואה דברים כאלה. כן. למה? למה לא? תהיה צדיקה, יהיה בסדר. הרי במי זה תלוי? סליחה, אני שואל, במי זה תלוי שאני אהיה צדיק? בי. אז אין שום בעיה, אני יכול לעבור ממצב שאני לא מושגח למצב שאני מושגח. מה, להיות צדיק? להיות צדיק? לא. 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 בשום פנים ואופן לא. לא, לא, להיות, לא, להיות צדיקה, זה, הרמב״ם אומר את זה במפורש. כל אדם יכול להיות צדיק כמשה, או רשע כירובעם. זה החלטה שלי. על מה את מדברת? יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, האם הגאולה... לא, 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 לא. לא. רבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו בדבר אחד. האם הגאולה תלויה בזה שעם ישראל יעשה תשובה או לא? זה הכל. אני לא יודע, מילה תיקון לא כתובה שם. אצלי, בגמרא, יש מחלוקת. אם ישראל עושים תשובה נגלים, ואם לא עושים תשובה לא נגלים או לא. כן? זה הוויכוח. אני לא יודע, מה זה גאולה? זה שישראל יוצא... לא, 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 לא. גאולה הכוונה שעם ישראל יוצא מהגלות. שאנחנו מקימים מדינה, מה הבא? בעקבות הגאולה, אז מתחדש הקשר. בסדר, נו, אז מה? בבקשה. כן. כן, בבקשה.
שאלה כללית. אם כתוב מחשבותיי לא כמו מחשבותיכם, אז מה אנחנו מנסים עכשיו?
אני מאוד מקבל. מאוד מקבל את ההערה הזאת. כי זה קשור לשאלה שאני כל הזמן שואל. מי צודק? האם הרמב״ם או הבעל שם טוב? ופה אפשר להגיד, גם לרמב״ם וגם לבעל שם טוב, מה אתם יודעים בכלל? אי אפשר להגיד את זה. אבל אני הייתי רוצה אולי להבהיר את זה עד הסוף. המחלוקת נראית פה מחלוקת כותבית מאוד, נכון? אחד אומר יש השגחה על כל עלה, על היונה שנחטפת בשביל השישה חתולים שמחכים, והשני אומר מה פתאום, אין השגחה על בעלי חיים, אין השגחה על רשעים. זה נראה כמחלוקת כותבית מאוד. מצד האמת יש דבר אחד שגם הרמב״ם מסכים איתו, שהקדוש ברוך הוא יודע מה שקורה לכל עלה, והוא יודע מה שקורה לכל חתול. זה הרמב״ם מסכים. אז מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא יודע משהו אבל לא משגיח עליו? מה ההבדל בין ידיעה לבין השגחה? השאלה, מה? לא, השאלה פשוטה מאוד. לפי, זה רק השאלה אם יש משמעות לדבר או לא. כלומר, לפי הבעל שם טוב, יש משמעות למסלול של העלה. כלומר, אם העלה ייפול כך או ייפול כך, משהו משתנה בעולם. לפי הרמב״ם, אם העלה ייפול כך או ייפול כך, לא ישתנה כלום בעולם. ולכן זה נקרא שאין על זה השגחה. זה הכל. ולכן זה עכשיו חוזר להיות שאלה, לגבי תפקוד העולם בכלל, שאלה פיזיקלית. למשל, אפקט הפרפר המפורסם. כן? אומרים, יש פרפר אחד באוקיינוס השקט, הוא גורם לצונמי אלפי קילומטרים משם. כן? זאת השאלה. זאת השאלה. האם יש השגחה ברמה של פרטי הפרטים, כלומר, אם יש משמעות לפרטי הפרטים, או לא. זה הכל. עכשיו, מבחינה פדגוגית, אז זה חוזר להיות שאלה פדגוגית. מבחינה פדגוגית, טוב לו לאדם לחיות כמו הרמב״ם. מבחינת האמונה, טוב לו לחיות כמו הבעל שם טוב. זה מובן?
לא.
אני אחזור עוד פעם. זה מאוד נחמד שמבחינת האמונה, אדם אומר, הכל מאיתו יתברך, אין שום דבר עזוב בעולם כלל. זה מאוד מעודד את האדם לדעת שהוא בעולם שבו הוא לא אבוד. אבל מבחינת האחריות של האדם על מעשיו, כדאי מאוד שהוא יאמץ את הדעה של הרמב״ם. כי אם לא, הוא ייכנס לבטלנות, ויאמר, זה שאני צדיק או רשע, זה תלוי בקדוש ברוך הוא ולא בי. או בסביבה או בגלגולים. מובן? תראי לי אחד, בבקשה. תראי לי אחד. מה? אבל שם טוב ידע להגיד בדיוק איך העלה הזה השגיח על...
כן, ידע סיפור של התלמיד שלו, ואמר לו איך העלה הזה בדיוק בא לחסות את התולעת שמסכנה את החולה והידחה, והוא ראה דברים שהתלמיד לא ראה. כי הראייה שלו הייתה רואה את כל ההשתלשלות של כל הדברים.
והרמב״ם לא ראה את זה? נכון. אני לא חושב שאפשר להכריע בשאלה כזאת. כלומר, גם מה שהבעל שם טוב רואה, הוא רואה בגלל שהוא הבעל שם טוב. והרמב״ם ראה מה שהוא ראה בגלל שהוא הרמב״ם.
והארי ראה?
הארי, רגע, הארי לא אמר שיש השגחה פרטית על כל דבר, אני מצטער. הארי לא אמר את זה. הארי לא אמר שיש השגחה פרטית על כל דבר. הבעל שם טוב, כן. הוא ראה, הוא ראה את הרוחניות שיש בכל דבר. הוא ראה איך לכל דבר יש משמעות. זה נכון. אבל הוא לא אמר שיש השגחה על כל דבר. בסדר? כן, בבקשה. בסדר. טוב, זה רק כהקדמה. כן. בסדר. מה? אני אומר דברים מסובכים? טוב, אז אני אנסה לעשות את זה יותר פשוט. יש בספר, אני לא התכוונתי לבלבל אף אחד. אני רק רציתי ללמד את מה שהיהדות אומרת, זה מותר. עכשיו, יש ספר בתנ"ך שקוראים לו ספר איוב. מכירים? יש אדם שהוא צדיק, דווקא גוי, הוא צדיק גמור, ויש לו צרות. והוא מתלונן כל הזמן על הצרות שיש לו. והוא כל הזמן אומר, זה לא בסדר, זה לא פייר. בסוף, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והצרות ממשיכות. אבל איוב פתאום מרוצה. איוב אומר, עכשיו אני מבין, זה בסדר. אבל הצרות ממשיכות. אז למה איוב מרוצה? כי הוא חשש, בעצם החשש העיקרי של איוב, זה לא שמא הצרות יהרגו אותו, אלא שמא הקדוש ברוך הוא שכח אותו. כלומר, יש שני סוגי ייסורים. יש ייסורים שהאדם יודע שיש להן משמעות. אז זה כבר לא כל כך ייסורים. היותר גרוע זה ייסורים שאני לא יודע אם יש להן משמעות בכלל או לא, או שאני חושב שאין להן משמעות. הייסורים האלה זה נורא, כי זה אומר שריבונו של עולם עזב. עד כאן ברור? עד כאן השלב הראשון. אפשר לסבך עכשיו או לא? או שאין לכם כוח?
הוא לא מגיע לרגע שלא תוצאה.
מה?
אולי במדרגה הזו של הצדיק שיודע...
הוא לא ידע אם הקדוש ברוך הוא עזב אותו או לא.
לא.
זה הייתה הבעיה שלו. הגיוני? טוב. עכשיו, יש פה איזה טוש או משהו? יש טוש?
או...
לא שני, אז את. 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 הנה גם את זה טוב. אני הייתי רוצה לדבר על השאלה שנשאלה לפני כן. מה זה מקרה ומה זה השגחה? יש שתי השקפות עולם. אחת שאומרת שיש מקרה, כן, שתי השקפות עולם. השקפת עולם אחת אומרת שהכל במקרה. השקפת עולם אחרת אומרת או שהכל בהשגחה או שיש השגחה על כל פנים. בסדר? זה שתי הדעות. או שיש מקרה או שיש השגחה. השאלה היא, עכשיו, זה בתחום של האמונה. יש בתחום של המדע מחלוקת אחרת. האם העולם מתנהל על ידי סיבתיות או על ידי אקראיות? ראיתם? או סיבתיות או אקראיות. מה שאני רוצה לומר, שאין שום קשר בין השורה העליונה לשורה השנייה. למה אני מתכוון? לפעמים אנשים אומרים שמכיוון שאנחנו רואים שכל העולם יש בו סיבה ומסובב, למשל, כאשר אני עוזב את החפץ ונופל על הארץ, אם כן יש פה סיבתיות ברזל, זה אומר שיש פה השגחה עליונה. ככה יש כאלה שאומרים. יש כאלה שאומרים לא. דווקא זה שיש חוקי ברזל, שכל פעם שאני עוזב, פיפס, זה נופל, זה אומר שאין השגחה, שהכל מקרה, כיוון שהכל קבוע על ידי חוקים הנתונים מראש. יש במדע עמדה אחרת, מה שנקרא אקראיות. מה זה אקראיות? שלא כל התהליכים בבריאה הם סיבתיים. שמעתם בוודאי על תיאוריית הכאוס. מה? תיאוריית הכאוס. תיאוריית הכאוס אומרת שיש תהליכים בבריאה שאינם סיבתיים. למשל, אם יורד גשם, לפי תיאוריית הכאוס המקובלת היום, והטיפות יורדות מן השמיים, אין שום הכרח שהטיפה הזאת תיפול למקום הזה. כלומר, אי אפשר לחשב מראש את המסלול של הטיפת גשם. יכול להיות שהיא תרד לכאן, יכול להיות שהיא תרד לשם. אבל באופן סטטיסטי כולל, כללות המים שבענן תיפול על השלולית הזאת. אבל לגבי כל טיפה וטיפה, המסלול שלה איננו קבוע מראש. קוראים לזה אקראיות, ההפך של סיבתיות או דטרמיניזם. יש אי ודאות, כן? גם משפט האי ודאות של אייזנברג הולך בכיוון הזה, שיש באופן מהותי אחוז מסוים של אי ודאות בתפקוד של החומר. אז יש פה שתי השקפות עולם מדעיות, יש הסברה סיבתית, יש הסברה אקראית. השאלה היא מה יותר מתאים לאמונה ומה יותר מתאים לכפירה. כלומר, מה שחכם שמואל טוען זה שההשגחה היא יותר מתאימה לאקראיות והכפירה לסיבתיות. ככה אתה עושה.
לכאורה.
אפשר באותה מידה לומר ההפך, שדווקא יש השגחה בזה שיש סיבתיות. הקדוש ברוך הוא כבר קבע מראש כל מה שיהיה. ואתה יכול להגיד ש... לא, זה השגחה, כי הקדוש ברוך הוא כבר מראשית הבריאה כבר סידר את הכל. אז ודאי לפניו נגלו כל תעלומות. ועד רבה, זה שיש סיבתיות, זה סימן שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. ואפשר גם להגיד בדיוק הפוך, שזה שיש אקראיות, זה אומר שהכל במקרה. מסקנה, אין שום קשר בין השקפת עולם מדעית של או סיבתיות או אקראיות לבין השקפת עולם רוחנית על מקרה או השגחה. בסדר? אין שום קשר בין שני הדברים. במידה מסוימת אפשר לומר שהשיטה של האקראיות היא יותר סימפטית למאמינים. מדוע? כי המאמינים הם אומרים, אם יש תהליכים אקראיים בעולם, אז זה יותר נוח לקדוש ברוך הוא להתערב בהם. למשל, איפיל פור הוא הגורל לפני המן. כן? כלומר, המן מפיל פור. יש אפשרות שזה יצא על 13 בחודש אדר. אז בדיוק זה יצא. למה? ריבונו של עולם היה מעוניין להשתמש באחוז של האפשרות שזה ייפול על י' ג' באדר, כיוון שזה תהליך אקראי, הוא השתמש בזה, ועכשיו זה נפל על י' ג' באדר. כלומר, וזה המשמעות של מקרה רק מהשם. לא המקרה הזה רק מהשם, האקראיות היא רק מהשם. במובן מה שאני אומר? נכון. הבנת מה שאני אומר? או לא? אני שואל אם יש קושיות על מה שאני אומר. או שמשהו לא ברור. אני מוכן להחזור.
אבל זה היה משהו מאוד בהשגחה, כי זה היה של...
אני שואל אם מה שאני אומר הוא ברור. לפני הקושיות, כן? בסדר. עכשיו, האם יש קושיות על זה, או משהו להוסיף על זה? משהו אחר, הרמב״ם לא אמר שהתהליכים בבריאה הם כולם סיבתיים. יש גם תהליכים אקראיים. כן? הסתר פנים זה הפקרה, שאני לא רואה את השם שם. נכון? השואה, למשל. בשואה... טוב, זה עניין של השקפת עולם ביחס לשואה. אבל אפשר בהחלט להגיד שבשואה היה שלב של הפקרה. הפקרה. לשון הפקר. כן, יש דבר כזה. עכשיו, גם ההפקר הוא בשליטה. לא סתם הקדוש ברוך הוא מפקיר. אבל זה קורה שהוא מפקיר. בסדר? זה מפורש בכתוב. אסתר אסתיר פניי.
Un dérapage contrôlé.
יפה. דרפאש קונטרולה, זה ביטוי שמשתמש בו רבי רחמים, שמשמעותו יש החלקה בשליטה. כן? אני מחליק, אבל זה בשליטה. משהו כזה. אבל מחליקים. בסדר. יש בשואה, בתוך ההפקר הגדול הזה, היו גם מקרים, היו מקרים של השגחה פרטית. זה אני מסכים. היו הרבה מקרים כאלה של השגחה. טוב, עכשיו אני רוצה, אם אפשר, עוד להמשיך. מה? הייתי רוצה לקרוא לכם פסקה קטנה של הרב קוק שמודפסת בצד. זה לקוח מספר גינזריה. ספר לא מפורסם. כמה מכתבים של הרב קוק. נהניתי מהערותיך המחוכמות. מישהו שלח מכתב לרב קוק, הרב קוק אומר, אתה כותב יפה. אמנם מה שכתבת שההשגחה העליונה צופה בכללים, כלומר שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על הפרטים, זאת היא השקפה פילוסופית ישנה, שעתה הננו מתרוממים עליה. כלומר, הפילוסופים הם דווקא לא אוהבים את הרעיון של השגחה פרטית. זה נראה להם שהקדוש ברוך הוא לא מתאים לו להתעסק בקטנות. כן, זה כמו שאדם אומר, אני ואשתי חילקנו את הטיפול בבית. אני עוסק בדברים הגדולים, היא עוסקת בדברים הקטנים. מה זה הדברים הגדולים? אני מחליט האם תהיה מלחמה בין איראן לבין ישראל, בין גיאורגיה לבין רוסיה. האם שכבת האוזון תתוקן או לא תתוקן? האם החום של כדור הארץ יעלה, לא יעלה? האם הדולר ירד או לא ירד? אני מחליט על הדברים האלה. ואישי עוסקת בשאלות, כמה כסף נוציא על זה, אם נלך לנופש בגלון או לא נלך בגלון, כל הדברים האלה, זה הדברים הקטנים, זה אשתי עוסקת. אז אותו דבר אומרים הפילוסופים על הקדוש ברוך הוא. הפילוסופים אומרים, הקדוש ברוך הוא מתעסק בדברים הגדולים. אבל השאלה, האם אני ארוויח בפייס או לא, האם אני האנש או לא האנש, זה לא מתאים לריבונו של עולם, ולכן זה לא יפה להגיד שהוא משגיח על הדברים הפרטיים. מה? משגיח אף אחד. בעצם זה בא להגיד שאפשר לעשות מה שרוצים. כן? עולם של הפקר ראית. הרי מי לריבונו שלו לא מתעניין, אז אפשר לעשות מה שרוצים. כך אומרים הפילוסופים. הרשעים. אז היה איזה יהודי אחד ש... וכשאתה שואל את הפילוסופים מה זה השגחה, הוא אומר, השגחה זה רק כללי. כלומר, גם על האדם, האדם איננו שונה מן החתול, ריבונו של עולם רוצה שתהיה אנושות, אבל לא אכפת לו מהאדם הפרטי הזה או הזה. כך הייתה השקפתם של הפילוסופים בימי הביניים. אז מישהו כתב לרב קוק רעיון דומה, הוא אומר לו, הרב קוק, תגיד לי, אתה עדיין מה-60s נראה לי, אתה נשארת בימי קדם. לכן הוא אומר, מה שכתבת שהשגחה עליונה צופה בכללים, זאת היא השקפה פילוסופית ישנה שאתה איננו מתרוממים עליה, ועל פי עומקה של תורה מניעה אז היינו רמים ממנה. שהרי איננו רואים במוסר החברותי שרק המדרגה הממוצעת היא מציעה את כל ענייניה רק לענייני החברה הכללית, והאישיות הפרטית אינה מוצאה בקרבה מקום הגון. מה אומר הרב קוק? שבמשטרים הפוליטיים רק הבינוניים בין בני האדם חושבים שמה שחשוב זה רק הכלל ולא הפרט. מזה יצאו הממשלות שאחזו בדספוטיות ושמו את כל ההמון רק לחומר מעשי מכני. נפוליאון למשל היה כזה, הוא היה אכפת לו רק מצורפת או מאו, כן, ולא היה אכפת לו מן הפרט. בסדר? רק רוח הקודש הופיע על ידי דוד מלך ישראל לומר ויקר דמם בעיניו, שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מהדם של כל יהודי ויהודי. ואין לשער כמה גדול הוא החידוש הזה אפילו עכשיו אצל מלכים אדירים, וקל וחומר לפני כ-3,000 שנה. ועתה הננו רואים שההשלמה החברותית היא הנותנת עם כל כללותה ערך הגון וחשוב לכל פרט יחידי. כלומר, המשטר הפוליטי המתקדם עוסק גם בכלל וגם באינדיבידואל. כמו שאנחנו רוצים לשפוט משטרים, אנחנו שופטים את המידה שבה הם מתייחסים בצדק גם לפרט. ומכאן לאיסור להשתמש במה שבא מסין, משום עבר מן החי, כידוע. ומזה אנו יכולים לדעת שההשגחה האלוהית, שהיא בוודאי על פי היותר מובחר וניסה שבמשטרים, אין בה שום חילוק בין פרט וכלל. מה? רק מיד אני אתייחס. מה שהוא אומר כאן, הקדוש ברוך הוא בוודאי שהוא מנהיג את עולמו, בוודאי בצורה לא פחות טובה מהמשטרים הפוליטיים היותר טובים. ומאחר והמשטר הפוליטי היותר טוב דואג גם לטובת הכלל וגם לטובת הפרט, אז זה ברור שהקדוש ברוך הוא בתור מלך העולם כולו הוא בוודאי מתעסק גם בכלל וגם בפרט, כיוון שהוא פוליטיקאי הגון. מלך מלכי המלכים, מלכותא דרכיה, כן, מלכותא דהרה וכו'. עכשיו לגבי העבר מן החי, זה היה בדיחה. את יודעת מה זה פלונגונג? פלונגונג. אתם לא יודעים מה זה פלונגונג? אתם באמת לא יודעים מה זה פלונגונג? לא? יש בסין היום ארגון שמספר חבריו יותר גדול מהמפלגה הקומוניסטית. הארגון הזה הם אנשים רוחניים שעושים מדיטציות, נקראים מתרגלי הפלון גונג או פלון דאפה. הם מיסטיקנים כאלה, אנשים שקטים שלא עושים רע לאף אחד, אבל המשטר הסיני רודף אותם, הורג אותם, מכניס אותם לכלא ומשתמש בהם כדי למכור איברים להשתלה בעולם. מוציאים את האיברים מהאנשים האלה, כליות וכדומה, כשהם עדיין חיים, כי זה נשמר יותר טוב, ואחרי זה שורפים את הגופה כדי להעלים את זה. כן? כל שנה בממוצע נהרגים בצורה הזאת 1,600 אנשים מהפלון גונג כדי לשלוח את האיברים שלהם להשתלה בעולם כולו. עכשיו הדבר הזה נתגלה, עושים על זה בלגן גדול בעולם, והסינים אומרים שזה שקר. לא רק שהסינים אומרים שזה שקר, הם גם לקחו כמה אנשים מהפלון גונג שאמרו במפורש בפני המצלמות שזה לא היה ולא נברא.
למה?
מה? בסדר, אז תאמינו לי מי שאתם רוצים. בסדר. מה? לא להאמין לסינים. את לא מאמינה לסינים. טוב, בסדר, גם אני לא. עכשיו, לכן אני אמרתי שזה אסור משום עבר מן החי, זה היה בדיחה. בדיחה זה דבר שכדי להבין אותו זקוקים לחוש הומור, דיינו איזה משהו שאמור לעורר חיוך או צחוק. עד כאן זה ברור? יש שאלות בשלב הזה? אני הולך לסבך את זה עוד קצת. כן, בבקשה. זה לא רגרסיה, זה משהו אחר. מה שהרב קוק מסביר, הוא בא להסביר את הלגיטימיות של השגחה פרטית. כלומר, הפילוסופים חושבים שהשגחה פרטית זה שטויות. אומר הרב קוק, לא, השגחה פרטית זה מתאים למשטר הפוליטי היותר טוב. אבל איך הקדוש ברוך הוא מפעיל את השגחה הפרטית, זה יכול להיות מדורג, לפי הזכות. מובן? עד כאן ברור? טוב. מי שמעוניין, יש פה עוד פרק של הרב קוק, הנקרא ההשגחה הכללית והפרטית. אבל יש שם חידושים מטאפיזיים גדולים, והשעה מאוחרת, אז מי שיש לו כוח להתמודד עם זה, שיעשה את זה בזמנו החופשי. מבחינתי, השיעור נגמר. כל טוב.